מלחמות בעולם, כן, תפקיד החיובי של מלחמות בעולם, שמעשירים ומפתחים ומגוונים כל אומה ואומה. כמו שביררנו שבשעות מלחמה, אז המודעות העצמית של כל אומה, האידאה האלוקית שלה, הבשורה שלה הולכת מתחדדת, אבל יותר מזה, זה לא רק כי כל האומה עסוקה לא בשיקולים פרטיים, אלא בשוקים לאומיים כלליים, שזה מעצים את, את הצד הלאומי, אלא גם יש משהו במלחמתיות עצמה, כי זה יכול להיות גם בכל מיני אירועים שמחים של אומה, יכולים להיות בה הרבה שותפות. אבל מלחמה שמבטא דווקא ניגוד בין לאום אחד ללאום אחר, יש בו גם משהו שהוא מאוד מאוד מעשיר ומפתח את הצדדים השונים של העמים השונים. כמו שהמהר"ל אומר, בגבורות, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, זה אומר שהעינוי הוא פועל לחדד כל צד הצד. שם הוא מדבר איך העינוי שהיה בינינו ובין מצרים יצא ריאקציה כזאת, שישראל הפכו להיות בגלל זה, כאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אבל שני גם המצרים באותו דור הפכו להיות הכי מצריים, שם זה לשלילה, שהפכו להיות הכי יצריים באותו דור, כמסרת מצרים, אשר ישבתם בה, מלמד שישיבת ישראל גרמה להם. כשיש מתח בין עמים, כל עם ועם, בגלל שהוא לוחם מצד השני, אז הוא מאוד מאוד מחדד את הנקודה המיוחדת שלו. הדבר הזה הוא לכאורה לא טוב, כי זה יוצר פירודיות בעולם, אבל יש משהו שם שהוא כן טוב, כי הוא מעשיר את המציאות עצמה, וזה קשור למה שאז, לא זוכר מישהו, תוך כדי שהבנת לימוד הזה לפני יומיים, אז מישהו הזכיר את הפסקה ב-A-Y-A, נכון, שעל האנושיות שהיא תתאחד למשפחה אחת, אבל הרב אומר, אבל הם צריך לעידון התמציתי, שהאנושיות משתכללת על ידו, ואושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. וזה החיסון תשלים כנסת ישראל, שהרב אומר, יש משהו דווקא מיוחד, שהקדוש ברוך הוא בכוונה רצה ליצור עולם, עם ריבוי של גוונים, עם ריבוי של גילויים, שבסוף כמובן ריבוי הגוונים הזה הוא לא יהיה בצורה של פירוד, אלא בצורה של אחדות גדולה, אבל לכל תכלית בריאת העולמות הייתה, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת הוא רצה שהאחדות האלוקית תתגוון ותתאשר. אז דברים שגם דיברנו עליהם בפסקה א', מה שקשור למה שעכשיו קראתי מאורות ישראל י"א של העתיד לבוא, את הרב גווניות הזאת היא מי שיפעל אותה לדווקא כנסת ישראל, היא זאת שתדובב כל עם ועם וכל אדם ואדם לגלות את הפן המיוחד שלו, מה שהזכרתי לכם, מה שדיברנו את הדוחים בשמחת בית השבעה בשם הרב טאו, שבעלינו לשבח, אנחנו בהתחלה רוצים להחריט את כל האלילים כעוד וכרתון, אחר כך אומרים כי לך תכרה כל לשון, יש לנו כן עניין בזה שיהיה הרבה לשונות, ריבוי תרבויות, אלא שינקו מקום אחד, שזה יתגלה במציאות העתידית, כנסת ישראל ייקח כל אומה ותגיד לה מה הגב המיוחד שלך, אבל כל עוד זה לא ככה, אז מי שפועל את ההתעשרות הזאת, זה המלחמות, והם אלה שמאוד מחדדות, כל גוון מול גוון אחר, כמו שאמרנו, שעיקר הדבר הזה נצרח בסוף בשביל ישראל עצמם, כמו שהרב כותב, נכון בעין היה, על בית הלל בית שמאי, שבית שמאי אומרים, פוחד והולך, כי המגמה שבסוף כולם יהיו אחד, בית אומרים לא, מוסיף והולך, כי כל המלחמות שיש בינינו לבין עמים אחרים, הם בעם ישראל מגוונים אותם, מוסיפים בעם ישראל עוד גוון ועוד גוון ועוד גוון. דווקא בית שמאי מחפשים את האחדות, וקצת הפוך מהשכה שלנו בתחילה, ובית הלל מחפשים את הרב גווניות, כי אומרים, מצד מה שזה פועל על עם ישראל, זה בעצם נותן לקדושה הרבה שפות, הרבה הבאות לגלות את עצמם. ובהקשר הזה, לכן דווקא המלחמות בעולם, הם עיקר מה שהן פועלות, ובסוף על עם ישראל, תפל לרגלו של משיח, כמו שהזכרנו, שאומות העולם תורמות, כמו שהרב כותב באורות ישראל, אי בית, חסד עשה, הקדוש ברוך הוא שלא נתן את כל היתרון במקום אחד, אלא פיזה אותם בין העמים, וגם ישראל מקבלים במות העולם את הכלים החיצוניים. הם נותנים את התוך הפנימי, הם מקבלים את הכלים החיצוניים. וזה כמו שראינו, שהמלחמות האלה, כמו שהרב כאן אומר, פסקה ו' שזה גם אז יצא כנגד זה גם בישראל בהתגבלות של הדברים של ישראל, לכן שאומות מתגרות זו בזו, אז זה מפתח את השלמות של כנסת ישראל, וזה קשור לפסקה המפורסמת על שנאת חינם, שהרב אומר שלשנאת חינם יש גם עילוי גדול מאוד, שנאת חינם באורות ישראל, דלת זין, גם היא צריכה להתעלות, כי על ידי זה שיש מחלוקות בין אנשים בתוך עם ישראל, אז אם זה נעשה בצורה מגונה, זה שלילי, שנאת חינם שהלך אהב העולם, אם זה נעשה בצורה בריאה, אז תלמידי חכמים מרבים שלנו בעולם, כמו שהרב אומר, כי שיש מחלוקת, כל אחד מחדד יותר את האור המיוחד שלו לעומת השני. יותר מזה, בגלל שהשני בעליו בביקורת, אז הוא צריך להשתפר, צריך להראות איך אני נותן מענה לקושיות שהוא מקשה עליי. אז היא גם מזכך את כל הצדים השליליים שקיימים בו, והרב אומר, אבל אף על פי כן סוכת שלום תהיה פרוסה על כולם. אז בהקשר עם סם הזה, כמו שאצל אומות העולם מלחמות בסוף מעשירות את העולם, זה רק בבוע למה שקורה בכנסת ישראל, לעולם אחדות, עולם הרבה יותר עשיר שנבנה כאן בתוך הנחים שלנו. אז בהקשר הנושא הזה, אם רואים את המלחמות, וכאן לכן לרב יש כאן חידוד נוסף, לא רק מה שאמרנו שמלחמות מהירים אותנו מהתרדמת, אלא הם יוצרים בסוף עולם הרבה יותר עשיר, הרבה יותר חי, הרבה יותר מלא גוונים, אלא שכמובן הכמיהה העתידית היא שסוכת שלום תהיה פרוסה לכל, והכל יתגלה מתוך תנועה חיובית, מתוך תנועה של שלמות גדולה, שאותה אורם של ישראל ילך ויברר. אז זה באמת עדיין יותר קשור לפסקה שם, ורציתי עוד משהו להעיר על הפסקה שמה, וזה מה שהתחלתי פעם אתמול, אבל לפני שנקטענו, מאורות ישראל א' י' ב', ששם הרב מביא ביטוי לדבר הזה, למלחמות פנימיים בעם ישראל, שהם כנראה של שיקוף של תהליכים כלל עולמיים, שזה היהדות הניסית והיהדות הטבעית. שהרב אומר, נכון, באורות ישראל, שם בפרק א', פסקה י' ב', שבעם ישראל תמיד היה את יוסף ויהודה, שזה בעצם מבחינת רחל ולאה, עלמא דאתגלה ועלמא דאתקסיא. בדורות יותר מאוחרים, הרמב"ן והרמב"ם. בדורות עוד יותר מאוחרים, הליטווקים והחסידות, בצורה אולי קודמת יותר, כמו שמחים לבאר במראה ראייה, הגלות החל הזה, כן, אשר בצרפת ואשר בספרד, שזה בעצם גם אולי האשכנדים והספרדים, שיש לזה תמיד תנועות נתח, יסודות בעם ישראל, שתמיד קשורים, כמו שהרב כאן מכנה, העדות הניסית והטבעית, כאלה שיותר קשורים אל מה שמעל העולם, וכאלה שקשורים למה שנמצא בתוך העולם. זה תמיד תנודות שעם ישראל היה קיים בהן. והרב אומר, אני קודם כל, למה הפסקה הזאת מאוד שואלנו? כי אצלנו נכון הרב אומר, שאם אין מלחמות, אז יש קהות באור הספוג של כנסת ישראל. אז כמו שאמרנו לפני יומיים, למדנו כאן שיש שתי מושגים חשובים שקשורים למה שהמלחמות בונות. הן בונות את הספיגה, ובונות את הבהירות, כוונת הדברים. כל עוד אתה לא נלחם על האמת הפנימית שלך, ולא מגוון את הדברים, אז יש אחדות רדודה, זה נקרא אחדות קאה, זה מה שקראנו פעם שעברה, שזה הנצרות מנסה ליצור אחדות קאה, אבל שיש מחלוקות, שכל אחד עומד על שלו, ויש מלחמות, וכל אומה ואומה עומדת על הנקודה המחד שלה, זה תובע אחדות מפאזה אחרת, אחדות שהיא לא מטשטשת את הפרטים, אלא זה מה שנקרא אחדות בהירה, ככה הרב קנאו זה, כן, בעמוד קוף סמכתת. והאחדות הבהירה הזאת היא יוצאת את מה שהרב מכנה תמיד ספיגה. ספיגה זה בעצם כמו שיש יכולת ספיגה, כוונה יכולת החלה של שתי הפכים את דבר אחד. הסתכלו כאן רק באורות ישראל א' וב', היהדות הניסית והיהדות הטבעית משולבות זו בזו, כאחדת נשמה וגוף. וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד שפים הנשמה מתגבר, היא מהירה. אבל הגוף נלקר, תוך כך באה נטייה הופכית, לחזק את הגבייה והנשמה סובלת. יכולת כמו כן הוא ביהדות הכללית, שיש מלחמות, כמו שיש מלחמה בתוך האדם עצמו, בין רוח הדעל מהדן ורוח הדעל מהדעתי, אז ככה באומה, תמיד יש מלחמות, וכל פעם זה פושט צורה בבית צורה, כמו שמענו פעם זה היה יוסף יהודה, אחר כך זה היה המקובלים והרציונליים, אחר כך זה היה, אולי כמו שמעתי כבר לפני כן, נראה לי, אני אומר ככה בזהירות, שהיהדות הספרדית, כמו שפעם דיברנו על זה, היא בעצם יהדות שמעולם לא גלתה מארץ ישראל, נשארה ארץ ישראלית, לעומת היהדות האשכנזית שהיא גלתה, נכון? דיברנו על זה פעם, נכון? שזה ההבדל במער הדור דיברנו, בין האשכנזיות לספרדיות, בין כאלה שמחפשים מלכות שמן, לכאלה שמחפשים מלכותו בארץ, וזה אחר כך בגוונים אחרים, כמו שמענו, תגלה תמיד, אבל המלחמות האלה, כמו שהרב אומר, הן מחדדות. עכשיו, למה חשוב לומר את הדבר הזה? כי הרב עוד מעט ישתמש בביטוי קבלי קצת, תדלגו קצת, כשהרעיונות תולדות הידות הנציב מתגברים, הידות הטבעית נלקם. אומר למגש לגבי חיסול זה, שבקוי זה שהידות הטבעית עובד את ההוד, שבקומה אוכלי של הידות בתפיסו, אומר לבעדי הוצא, לקי קרבה, ונקרא גם כן הנצח שבידות הניסית, שבא ואילך משובותיה, אומר שאותיה וחותם הנשיא שלה. כן, בעצם הרב מחבר זה למה שהרב הרבה פעמים מדבר גם על המאבק בין החילונים לבין החרדים, כן, בין שתי הקצוות בעם ישראל, שור העבר והלוויתן, שרבים ביניהם, ותמיד יש איזה תסיסה ביניהם, אבל רק גם קוראת בשמות, שזה העוד והנצח, כן, שהיהדות הטבעית שורה יותר לבחינה של העוד, כן, כמו שחזל אומרים, שיש את הנצח ואת העוד, הנצח זה מלחמת עמלק, שכאשר ירים משה ידו בעמלק, ועוד זה מלחמת מלחמת ארנון, ששם אנשים אפילו לא שמו לב, זה היה נס נסתר כזה, שגנוז בתוך המציאות עצמה. ככה הגמרא אומרת, ובעצם זה אומר, שנצח זה קשור למה שמעל המציאות, כמו בחינת משה, ועוד זה כמו בחינת אהרון, שאיך זה מתגלה בתוך המציאות עצמה. ואנחנו יודעים שנצח ועוד, זה נקראים בקבלה בתור השם צבקות, אלוקים צבקות. שם צבקות זה השם של הנצח ועוד. ונצח ועוד כמו שהספרדים שבינינו יודעים לומר, כל מי שנורא כאן מול עיניים שזה ספרדי, אז אני נוח לדבר עם ספרדים, אשכנזים יתמודדו, שמפתח אליהו, שנצח ועוד הם תרי שוקי, זה שתי רגליים, כי רגליים זה בעצם המציאות של הצבאות, זה המציאות של הצבא, זה המציאות של הצבאות, זה משול מערכת, שזה עובד בצורה מערכתית, שידיים תמיד עובדים ביחד, רגליים, תמיד עובדים בלחוד, בצורה כזאת של תחרות ביניהם, נכון? אדם לא מדלג עם שתי הרגליים שלו ביחד בהמשך, זה עושים בכל מיני, לא יודע, תרגילי ספורט, אבל לרוב שהולכים, אז כמו שהולכים הצבא, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, כן, הכוונה זה איזונים בין השמאל לבין הימין, שזה בעצם לאומי, לאומי אימץ, וזה אבל, איפה האחדות שם מתגלית? בצבאות, צבאות זה מלשון, כאילו שזה לשון של צבא, אבל זה בעצם מחלוקת בין רבי יוסי לרבי חנן, אם זה לשון חול או קודש, כי בגלוי התורה הרבה פרטים, בפנים זה שם קודש, שזה אחדות פנימית שמאחדת את כולם ביחד. זה הרב אומר, בעצם הסוד הזה, של המתח היסודי שקיים באדם עצמו, בין רוח הדל מהדין מיוחד לדעתי, ובאומה, בין היהדות הנשיאית לטבעית, וכל העולם כולו, בין הרבה הרבה קבצות, זרמים שקיימים שם, אבל זה יוצר אחדות הרבה יותר משובחת. אז עכשיו נמשיך הלאה, אומר הרב נדלה כמה שורות, והנצח ועוד יחדם משפיעים עם תקוחם, וכנסת ישראל מתעלה עליהם, היא עם כל דוד בכלל בשני אחרי הכללים, היא עולה על שניהם במות והתחלקות שלהם, ומזדוער, תפארת ישראל, הרי היא סופגת את תורה, ומלא מתמזגות את שתי הצורות הללו, אשר לכנסת ישראל נציד דעתיבית, אומרים עוד פעם הרב שתמש בביטוי, שהיה בפסקה שלנו סופגת, שסופגת אצל הרב, זה אחדות בין הפכים, כן, שמתקלט למקום הרבה יותר גדול, והרב כאן ממש מחבר זה לפסקה הבאה, שאנחנו עכשיו הולכים לעבור אליה, שזה בדיוק מה שיוצר את המעבר, מכנסת ישראל לתפארת ישראל, כמו שהתחלנו לומר אתמול, מהקומה הראשונית של הגאולה, שהכל מתרכז בקומה הלאומית של כנסת ישראל, לקומה של תפארת, שזה הקומה של התורה, קומת הרוח, אז מה מחבר את המלכות אל תפארת, זה ספירות הנצח ועוד, זה הרגליים, זה הבירורים הנוקבים שעוברים קודם כל בתוך בית ישראל, והבירורים האלה שעוברים בתוך בית ישראל, אם היינו משכילים לבאר אותם בצורה נכונה, היינו מגדילים את המרחב של האומה, היה כנראה אולי לא לגמרי התהליך הזה יתברר בצורה נכונה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו מלחמות שלנו עם כל העולם כולו, ועד עכשיו עם ישראל ככה מזדכך, ואומר את זה בצורה הרבה יותר גדולה, אבל מלחמות, שמתחלת את הגאולה, הכוונה הם אלה שמעתיקים אותנו, מהקומה הטבעית, אל הקומה העמוקה הפנימית יותר. וכל זה, בעצם המעבר מכנסת ישראל, תפארת ישראל, דרך הנצח והעוד, דרך המתחים האלה, זה בדיוק הנושא של הפסקה הבאה, שאותה התחלנו לקרוא אתמול, פסקה ח', נכון? כן, בסדר? מדי פעם תדברו שאני אבין שאני לא מדבר על עצמי כאילו.
הרב יכול להסביר רק מה זה כנסת ישראל מתעלה עליהם?
מתעלה עליהם, כן, מתעלה עליהם כי יש, אתה שואל הילוכה מתחתם, כן, זה מה שאתה שואל כאילו? קודם כל מתעלה עליהם, אני אגיד לפסד, בלי שהם מדברים למושגים של זה, שבגלל שיש מתח בין שתי דברים שונים, זה מכריח אותנו להיות יותר גדולים. כמו שאמרתי, לא להיות אור כהה, אחדות כהה רדודה, אלא אור בהיר, כמו שאר מכנה. וזה היתרון
שגם... בגללם.
מה זה בדיוק?
מתעלה בגללם.
בדיוק, נכון, נכון. עליהם, כאילו, המילה, על ידיהם, כאילו, בדיוק. שעל ידיהם, זה מה שתובע את כנסת ישראל, לא לשאר שטחית, ואז היא עולה אל מדרגת התפארת, בסדר? כי היא מבינה ש... אי אפשר למצוא שפה משותפת בקומה הרדודה. חייבים לעלות למקום יותר גדול. וזה היתרון של המלחמות, שגם מלחמות פנימיים שקיעים בתוכנו, אבל גם מלחמות בין בינות העולם. אתה מגיע לפלונטר. אי אפשר, כל מה שלא תעשה אתה מסתבך. אז אתה חייב להגיע למעוף הרבה יותר גדול. זה העומק התפקיד של הדברים האלה. זה חוץ מה שאמרנו שזה יוצר רב גווניות, אבל זה יותר מזה, זה יוצר תביעה לאחדות עליונה יותר, בהירה יותר, גדולה יותר. בסדר? מכאן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, שהתחלנו את האתמול. הרב כאן מדבר על מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי. כמו שאמרנו פעם שברה, הפסקה כאן בפשט לא קשורה לראות המלחמה, היא קשורה יותר לראות התחייה, שיש הרבה תהליכים שקוראים באומה, שפה, ספרות, הרבה כוחות מתפתחים. טוב, מוזכר כאן בדרך אגב גם צבא, אבל זה חלק מרשימה גדולה, זה לא סיבה אחרי זה בראות המלחמה. גם אם היה... אורות הספרות, הייתי מכניס לפסקה הזאת, והייתי שמה כרמלה ספרות, והייתי מתרגש מהמילה ספרות, אז זה לא סיבה בגלל מילה אחת קטנה, שקשורה, כמו שמעתי, מלחמת העולם הראשונה, לאירוע שולי של גדוד הפרידות שהיה לטרומפלדור, בגלל זה, זה לא סיבה לשתול את זה בפסקה שלנו כאן, אבל יש כאן, כמו שאמרנו, משהו עמוק, כמו שאמרנו, כמו שקשור ליסוד מדבר כאן בפסקה, ליסוד עמוק שמתברר במלחמות, הוא מדבר לאו דווקא מלחמות האלה, בכל מיני איסורים שבאים על עם ישראל, אבל במלחמות זה מדבר בצורה הרבה הרבה יותר עוצמתית. כמו שהתחלנו להזכיר פעם שעברה, שאיסורים שבאים על האומה פועלים שתי פעולות מקבילות. מצד אחד, זה מעורר בנו את הרצון לא להיות קשור אל ההווה. אשרי האיש אשר תייסרנו י' שהשמות הקבועים של שמות הקדוש ברוך הוא, שאתה גם באיסורים, מן המצר קראתי יא, או כל רודף, י"ק, הסיגוע בין המצרים, שיש הרבה ייסורים, אז הם מתרוממים למקום גדול, וזה מה שהרב כתב, אני לא קורא את הפסקה בפנים, כי קראנו אותה כבר אתמול, אני רק קורא את השורות הרלוונטיות, זה מה שהרב כתב, שמתוך המון גלי הצרות, היא מכניסה און רב, כמו שמתן דייק אותנו אתמול נקודתיים, דבר ראשון, דעה ומעוף הבטה למרחקים, כי היא מבינה שהיא לא תמצא את ביטויה בהווה, אלא רק מתוך חיבור למדרגות יותר גדולות, וזה כמו שאמרנו, שתעשינו ים את אותך, למדנו שברגע שמוצאים לעבד את השן או את העין, אז הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול יותר לומר את המשפט, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצאת קצת עבדים, אלא הוא מרגיש משוחרר, הוא מרגיש אני לא קשור לסיפור הזה. והאיסורים שבאים אלינו מאומות העולם, הם אלה שקודם כל מנתקים מעלינו את עול גלות, כבר בשעת האיסורים עצמם, שלום, כבר שהתחילו כל הפוגרומים של סופות בנגב, ובטח מלחמת העולם הראשונה, עוד מאוד של אלוני לארץ, כבר עם ישראל הבין, אנחנו והגלות, די, כבר לא יכולים להיות יותר שמה. אז בנפש מתחילים להיות גאולים, וקיימים מהם בזמן הזה, כבר שבעוד הנורא, שאי אפשר בכלל להכיל אותו, שהיה בשמחת תורה, אבל עם ישראל השתחרר, מהמקום הזה שהבנו, אנחנו, לא, אנחנו מהחמאס, אנחנו ואומת העולם, זה לא אותו דבר. אנחנו סיפור אחר. זה, לפני מה אתה עושה? כבר בעצם האמירה הזאת ניצחת. כבר בעצם האמירה הזאת בנית על עצמך מעוף הבטל למרחקים. זה תהליך יותר גדול שקורה. במקביל קורה תהליך, כמו שאמרנו, הפוך. כי דווקא שיש מלחמות, ויש מתח, ויש איסורים, אז זה יוצר גם קנאה, כי אתה מרגיש איך הצד השני מנצח אותך, פוגע בך, אז רוצה להיות עכשיו חזק, לפחות כמו, לא יותר ממנו. זה מה שהקנאה בעצם מפתחת בך מיומנויות. מפתחת בך לדעת איך לקחת את היתרונות שקרו מצד השני ולתיק אותם אליך. שזה יתרון שלישי שלא הזכרנו קודם במחלוקת. יתרון ראשון של המחלוקת שמחדד מי אני לעומת השני. יתרון שני שגם מחלוקת שאני מזכח את עצמי. יתרון שלישי זה שאני לומד מאחר את הדברים שאני יכול לקחת ממנו ולתיק אותם אליי. וזה, כמו שהרב אומר משפט הבא כאן, הוא מציב את הדברים התיאוריים שמבחוץ על רכוש עצמי. שמשפט הבא ישר מסביר מה הכוונה, קנאת עם מתגברת, שבעצם נוצרת לנו קנאה, פטריוטיות כזאת, אנחנו רוצים להיות יהודים, אבל קנאה, אנחנו יודעים שיש בה משהו מאוד מאוד בריא, של תחת אשר קנאה לאלוקיו, שיש כאן עוז חיים מאוד מאוד גדול, אבל בקנאה יש גם דבר משהו שלילי, כי כל קנאה מגדירה את עצמי ביחס האחר, איך אני ביחס אליו, ולכן כמו שבקנאה אישית של בן אדם לחברו, יש קינה מה ויש קינה ל. קינה מה, קינת איש מרעהו, זה רקב עצמות קינה. זה מאוד מאוד מפתח את האדם, כי בזכות שאדם מקנה, הוא בונה בית ונושא אישה ומאוד מתקדם, אבל הוא כל מן בעצם רק חיקוי אלו של האחר. ויש צורך לרומם, כמו שהרב אומר באורות הקודש, מוסר הקודש עמוד דרש ומדלן, לרומם את הקינה מקינה מה לקינה ל. כמו שהרב שאומר, לקינת השם צבקות, שמה זה מה עורר את הקינה. כן, זה משול מאיפה באת, לאיפה זה הולך, ותכלית הקינה, היא בסופו של דבר לעורר את נקודת החיים העצמית הפנימית, בהקשר המסיים הזה כאן, ודאי שחלק מסדרי הגאולה, היו שעמים אחרים, כמו שהזכרנו אתמול, שרואי החזירים עשר, והייתה להם מדינה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לחכות אותם, למה לנו, למה יגרח חלקנו מהם, וזה מאוד מאוד מציס, ומאוד מאוד מפריח הרבה הרבה דברים, ונותן איזשהו, שוק רשמלי מהיר, אבל מאוד צריך לא להישאר בקומה הזאת, כי אם ככה, כמו שהקוסקר אומר, נכון, אם אני אני בגלל שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה, אז כאילו בעצם כל מה שאני זה רק לא אתה, וזה מאוד משפיל, וזה בדיוק כמו שהרב אומר, שבגאולה בהתחלה יהיה קינת סופרים שתרבה חוכמה, אבל הרב אומר קינת הסופרים הזאת היא, בשלב יותר מפותח של הגאולה, קינת הסופרים הזאת היא תשרח, מה שכתוב במסכת סוטה, שקנאת סופרים תשרח, כי אותה קנאת סופרים שהייתה חוכמה, במשך שלב מסוים אנשים הרגישו שזה מזויף, שזה לא מדויק, ואז הרב אומר, התעלו למקום יותר גדול. לכן בעצם הרב כאן ממש מדבר על שני שלבים של גאולה, עוד פעם. אני עכשיו עבר למשפט הבא. כבר משפט הקודם היה מצד אחד רוב דעה, ומצד שני מוספת דעתים תיאורים. משפט הבא מפרט. קנאת, יותר מפרט זה בתהליך היסטורי. שלב ראשון, קנאת עם מתגברת. אבל שלב שני, יותר עמוק, הכרת עצמותה מתגדלת, וצריכים תמיד מתוך כל הקינות האלה לרומם את עצמותה, אותו דבר במלחמה הזה שעכשיו יש לנו קינה, איך השפילו אותנו, איך רמסו אותנו, זה נפלא, אבל אם נשאר רק ברגשות האלה, אנחנו יכולים חלילה עוד כמה שנים לחזור לאותו סבב כאילו, כי אנחנו רק התעסקנו במה לא, לא התעסקנו מה כן, ואם כל מה שעם ישראל זה לא חמאס, זה עצוב מאוד לומר דבר כזה, שכל ישר לא מפלצות, אנחנו צריכים ישר לתרגם את זה למושגים, אז מה אנחנו כן, מה המשמעות העצמית שלנו, זה מה שהרב אומר במשפט הבא, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה להתחיל להקים מלחמת עולם זו, כל זה יודעת מתוך הקינה, וכמו שאמרנו שפה, לזה בן יהודה, ספרות, שכמו שהרב כותב באורות התחייה, שזה שיחתן שעבדי אבות, ממש פרשיות השבוע שלנו, ששיחתן, הרב אומר, זקן הספרות, עבדי, הכוונה, החילוניים, אבות, אבל ישראלים, שישרית קטן מדבר גדול, אבל אוי לנו, אם נשאר רק בקומה הזאת, כן, כמו הסיפור, מה שהרב מביא שם, עם ה, איך קוראים לבצלל, הילדה הזאת שרוצה את הבובה, שושנה, נכון? ששושנה רוצה בובה, אז זה מאוד, כאילו מי שקורא את הדברים אל ברב, אומרים, וואו, איך הרב העריך את אנשי בצלל, הנה שושנה רוצה בובה, עם ישראל התעורר לתחייה, הילדה כבר לא חולה, כבר מחייכת אל הרופאים, אבל באמת, שזה נודע שושנה, רק להגיד שהיא רוצה בובה, שזה באנו למדינת ישראל כדי שנהיה, נדע להמציא כל מיני אפליקציות מרתקות של משחקים בטלפון, זה נחמד, זה נעים, זה מראה, הנה, התעוררנו לחיים, אבל לא בשביל זה קמנו רק. וכאן צריכים לעבור לשער הבא, למשפט הבא, ועל כולם, מעל גבי הדברים, אני יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מאתרים אותם, הם מאתרים את העולם כולה לידה, ועל די כל זה יחד, הרב לא מזלזל גם בקומה פשוטה, שזה בעצם, כמו שאמרנו, לעבור מ... כמו שדאג מתחת הפסקה, מנדגע בכנסת ישראל ציבה עצמי, שזה הקומה הלאומית לאורתי ביפת תפרטה, שזה הצד הלאומי, אז על ידי כל זה יחד, יודעתי את חוסנה, כעוזלה בלוקמת. אנחנו פעם שעברה, נכון, אתמול דיברנו קצת עם הרב ציודה, עם הספינה, ומה שבהגיעות, נרק ויחת המקום, נמצא בצמר צבי, בעמוד נון ג' ועל זה הרב מגיב אליו, בהגיעות תף רש פי א', שאומר שההרצה שהייתה לך, לאותם עושים, היא הרצה שאתה צריך להעצים אותה, לגדל אותה. כמו שקראנו פעם שברה גם, נכון, מאורות, התחייה בפסקה כבד, שבכל מיני צורות צריכים לדעת איך להדליק את האהבה הלאומית שלנו, גם אם זה בצורות שבהתחלה נראות לנו רדודות, ונראות לנו שטחיות, אבל בסופו של דבר, כן, צריך כל צדיק להגביל את אבו מין בכל מיני השפעות שבעולם, שפעמים זה להשתמש גם, אני כאילו, אני עכשיו אקנה אתכם, דוגרי אתכם, כשאני מדבר כאן עם החבר'ה בצבא, אני לא מעביר שיעור באורות המלחמה, קצת מאכזב אתכם, לא מתחיל להגביל לפסקאות באורות, אבל אני כן מחזק אותם באהבה לאומית פשוטה, תראו איזה עם נפלא שאנחנו ביחד, ואיזה סיפורים מדהימים קוראים לנו ביחד, טוב, עכשיו תזלזלו בי, תגידו, הלאה, בשביל זה שאנחנו אותך לצו 8, זה דבר שגם כל אדם חילוני יכול להגיד, לא שזה צריך ללמוד אורות, אבל כמו שהוא אומר, צריכים לעורר מהקומות האלה, מתוך אמון, שהקומות האלה גונזים מתוכם קומות יותר גדולים, אתם מבינים? זה בדיוק מה שהרב כאן כותב, ואגב, יש על זה גם אין היה, מאוד מתוק, אולי הוא אין לי, אבל אתם יודעים איך לשפה, אותו הרגת בחרב בני המון, כן? שם זה על הסיפור של דוד המלך, שכל הוא אומר, דוד, חטאינו לא טועה, אז איך לזהות את הפסוק, אותו הרגת בחרב בני המון, שנאמר את זה שכיכול הוא קידם את אוריה לקו האש הראשון, וגרם לו למות בחרב בני המון. אז חוזרים דרשל, חזל, מה חרב בני המון, היא אתה נהנה שלב, בני המון עושים, אף אוריה חיתי, אתה נענש עליו, ככה אמרה הגמרא, כן? אומר, אומר רב בניה, שזה לא סתם רק דוגמה חיצונית שחרב בני עמון אתה נענש עליו. בני עמון, זה הייתה אומר כמו שקראנו, כמו שנקרא בפרשת השבוע שלנו, שמילות יצא מואב ועמון. מואב זה מאב, הרב אומר זה אומה שהעריות, הישיות המשפחתית היא מאוד חזקה בה, כמו שאנחנו יודעים את כל הזוהמה של מואב. המון זה עממים, לישון עממיות, שם הצד הלאומי מאוד חזק שם. והאליל שלהם נקרא מלכום שקוץ המון, והם מקדשים את הממלכה, את הממלכתיות, זה מה שעומד קומן בגרונם. והרב אומר, חרב בני המון, שהוא מבטא את העוצמה הלאומית, אז כמו שאנחנו יודעים שמלכום, שהיה המלך של האליל של בני עמון, שאחר כך במלחמה, אז היה צריך, דוד המלך רצה את הפסל אליו, אבל שזה היה צריך לבטל אותו, אז הוא קרא לגיטאי, נכון, ש...